שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. כאן יהודית כץ איתכם בפודקאסט שהמטרה שלו היא לעזור לכולנו לחשוב טוב טוב על איך אנחנו חיים ואיך אפשר לחיות טוב יותר. אני משתדלת להביא לכאן את מיטב המומחים עם ידע שבתקווה גדולה פוגש אתכם ואולי משנה חיים. אם הפודקאסט עוזר לכם ותומך בכם, אז אני ממש מזמינה אתכם גם לתמוך בו. אפשר בלינק שמצורף לפרק בתמיכה חד פעמית או באופן קבוע, וזה גם המקום להגיד מלא תודה לכל מי שתמך ותמכה בפודקאסט. זה ממש עוזר, אז תודה. אני עוברת מכאן ישר לפרק שלנו להיום, ואני רוצה להזמין אתכם רגע להתחבר לסיטואציה הבאה. אתם יושבים בבית שלכם, אולי על הספה, ועם הטלפון אתם מדפדפים בין תמונות של פנויים ופנויות. התמונה הזאת היא לא מספיק מוצלחת, יאללה, סווייפ לדבר הבא. הבן אדם הזה עוסק במקצוע קצת מוזר, או לא ממש נחשב, לדבר הבא. לה יש שם קצת מוזר, והיא גרה במקום קצת יותר מדי רחוק בשבילכם, ורגע, אתם כמעט באותו גובה, אז יאללה, נקסט. התחושה הזאת שיש כל כך הרבה שפע בשוק, יש כל כך הרבה אנשים שאנחנו יכולים לצאת איתם, לא באמת מאפשרת לנו לתת הזדמנות אמיתית למי שיושב מולנו או למי שנמצא בתמונה מולנו בסמארטפון שלנו. אנחנו שוכחים שמי שנמצא בצד השני של המסך הוא לא רק תמונה, הוא בן אדם עם הרבה יותר מכמה נתונים, ואולי התפספסה כאן אהבה גדולה שיכלה להתממש. ומצד שני, יש היצע כל כך גדול וכל כך הרבה אפליקציות ותמונות שאנחנו לא באמת יכולים לעבור על הכל. אז איך בתוך התסבוכת הזאת ב-121 אפשר למצוא זוגיות? איך מוצאים אהבה? לשם כך הזמנתי לכאן היום את דוקטור לירז מרגלית. שלום לך.
איזה כיף להיות פה, יהודית.
איזה כיף, כיף שאת כאן.
תודה שהזמנת אותי.
ממש. אז קוראים לך גם הפסיכולוגית של האינטרנט, שאהבתי את השם.
באבונותיי, כן.
יש לך בלוג ממש מעולה בדמרקר, שנקרא אם לפרויד היה סמארטפון.
נכון.
שזה גם אחלה שם. ואת חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, וגם מרצה בבינתחומי.
נכון.
והיום אנחנו כאן כדי לדבר על סצנת הדייטים.
כן.
אז אני רוצה לשאול אותך, מה קורה לאהבה בימינו? למה כל כך קשה כל הסיפור הזה של הדייטינג?
כשאנחנו מדברים על זוגיות, בכלל כשאנחנו מדברים על אהבה, אז יש שלושה מנגנונים במוח לאהבה. יש את המנגנון של התשוקה, שהתשוקה יכולים להיות לה מגוון מושאים. כלומר, עצם זה שאנחנו אוהבים מישהו, לא אומר שאנחנו לא יכולים להימשך למישהו אחר. זה באמת האטרקטיביות שאנחנו מרגישים. והיא משותפת לנו וליונקים אחרים כמובן. יש את ההתאהבות הרומנטית, כשאנחנו מדברים בכלל על המוליך העצבי, על הדופמין. ה-state of mind הזה הוא משול להתמכרות. אגב, אותו מנגנון עונג שפעיל בהתמכרות, פעיל גם בהתאהבות. כי למעשה, אם אנחנו חושבים על זה, אנחנו מכורים לבן אדם אחר. תנסו לחשוב על הפעם האחרונה שהייתם אוהבים. אתם קמים בבוקר, יש לכם חיוך טיפשי על הפנים. כל המחשבות שלכם מופנות כלפיו. ואתם למעשה, תחשבו על זה, זה התמכרות. זה לחלוטין התמכרות לבן אדם אחר. ויש את השלב, את המנגנון הנוסף, שהמוליך העצבי שם זה אוקציטוסין, הורמון האהבה. והוא מדבר באמת על ה-attachment, על התקשרות, הוא יכול להיות גם לילד, גם לחבר וגם לבן אדם, שזה השלב באמת של הבונדינג, של איזשהו קשר של אינטימיות מאוד מאוד גדולה. את השלב הזה של ההתאהבות לא יעזור לאף אחד כלום, הוא לא יכול להימשך יותר משנה וחצי, שנתיים. תנסו לחשוב באמת, תעשו איזשהו מבחן לעצמכם, תנסו להבין אם אחרי שנתיים, לא משנה כמה אתם אומרים לעצמכם שאתם אוהבים את הבן אדם, ויכול להיות שאתם באמת אוהבים אותו, הפרפרים בבטן לא יהיו כשהוא מתקשר, ואתם לא תפסיקו לחשוב עליו, ואתם לא תתרגשו מהדייט איתו, אין מה לעשות, ככה אנחנו בנויים, לצערי. זאת האבולוציה, האבולוציה תכנתה אותנו להתאהב בכמה אנשים, כי מבחינת האבולוציה, מה שהיא הכי רוצה, שיהיו לנו כמה שיותר פרטנרים מיניים. עכשיו, כדי לקדם מבחינתה את הפרטנרים המיניים, היא תדאג שאנחנו נסחף מבן אדם אחד, נקבל את הילדים, אני עכשיו קצת צינית פה, בעצם אנחנו נוכל בעצם לייצר את הדור הבא, ואז ללכת לפרטנר אחר. למה היא עושה את זה? היא מאוד מאוד חכמה, האבולוציה. מסתבר שככל שיש לנו יותר פרטנרים מיניים, יש יותר סיכוי לשרידות הצאצאים. המטען הגנטי משתנה, וככל שיש יותר צירופים גנטיים, יש יותר סיכוי להמשכיות. עכשיו, זה מאוד מאוד פסימי, כי אנחנו צריכים לבוא עם מנגנונים אבולוציוניים שכבר לא מתאימים לתקופתנו, ועל זה נוספה הטכנולוגיה שמראה לנו כביכול שאנחנו יכולים למצוא את כל הפרטנרים, שהיא כביכול משתפת פעולה עם האבולוציה, וכן, יש פה מורכבות שצריך רגע לדבר עליה.
אז בעצם יש פה איזה מלכודת שבתור, ניקח רגע גבר או אישה צעירים בגילי ה-20 עד 30 לחייהם, שהם אומרים, אני עכשיו נמצאת בשנים של חיפוש זוגיות של טווח ארוך, ואני צריכה בהתחלה לעשות איזשהו סמפלינג, נכון? אני צריכה לבדוק מה יש שם בחוץ, כי אני מבינה שאין מושלם, אבל יש מזעזע, יש סביר, יש טוב, יש טוב מאוד. נכון, כמובן, יש איזה רצף שם, לא כל אחד מתאים לכל אחד, נכון?
זה ברור.
כן. ואז אני מתחילה לחפש, ואני אומרת, אוקיי, הזוגיות הזאת הייתה יותר טובה מזאת, וזאת יותר טובה מזאת. ואז השאלה היא, איפה אני עוצרת? כלומר, מתי אני אומרת, עכשיו זה הזמן להגיד, זה טוב מספיק, ואני מפסיקה לחפש. ובתוך הדבר הזה, אני נמצאת בתוך אפליקציות, ואני רואה תמונות של בחורים, בחורות, לא משנה, עם מעט מאוד פרטים, אבל אני משלימה בדמיון, נכון? אני רואה את, לא יודעת, בחור שקוראים לו טל, והוא מהנדס, והוא גר בתל אביב, והוא נראה טוב, והוא בדיוק פה עם כלב, אז הוא נראה ממש חמוד. ובטח בן אדם ממש טוב, אם יש לו כלב, נכון? כלומר, אני מתחילה כזה לבנות איזו
כן,
תמונה בראש.
כן, איזשהו דימוי מנטלי.
ואז אני פוגשת אותו, ואני אומרת, רגע, הוא חמוד עם כלבים, אבל הוא קצת, כאילו, מוזר. כשמדברים איתו, הוא פתאום כזה נתקע ולא יודע מה להגיד, אז אולי יש מישהו יותר טוב באפליקציה שאני יכולה למצוא.
אז תראי, את תיארת פה שני תהליכים.
כן.
תיארת פה באמת תהליך מאוד מאוד רציונלי מצד אחד, שאומר, אוקיי, לכולנו, ואת זה אני יכולה להגיד לך שכמעט לכל הנשים והגברים שפגשתי, אני יכולה להגיד לך שיותר נשים, יש להם קריטריונים מאוד ברורים למה הן מחפשות בבן זוג שלהם. Mm-hmm. שזה באמת תהליך רציונלי, סדור, ברור, כי כשאנחנו בעצם חושבים עם הרציונל, אז הכל נראה לנו מאוד מאוד הגיוני. אנחנו לכאורה, ואני בכוונה אומרת לכאורה, מכירים את עצמנו, יודעים מה יהיה לנו טוב, ואז עם כל המטען הזה מגיעים למצוא בן אדם. מה שמדהים, זה אחד הממצאים הכי מעניינים, זה שברוב המקרים, אני יכולה להגיד, טוב, אני רוצה שיהיה רומנטי, חכם, עם חוש הומור, וברוב המקרים אנשים לא מתאהבים באותו בן אדם שהם באמת חשבו שהם מתאהבו.
שונה
לקריטריונים, בדיוק זאת המילה, מתאהבים במישהו אחר לגמרי. כי הרציונל והרגש שלנו, הם אמנם נמצאים באותו בן אדם, אבל לכל אחד יש את הרצונות משלו, ואין להם שום התאמה, אני חייבת להגיד, ושוב, אני כן חוזרת לאבולוציה, כי מה האבולוציה עושה? היא מראה לנו שוב ושוב שיש גם, יש את החלקים הגלויים, אנחנו נמצאים עם מישהו, אנחנו באינטראקציה, אנחנו בדייט ראשון איתו, אנחנו מדברים איתו, טוב לנו או לא טוב לנו, זה לא קשור למה שהוא יגיד, זה קשור לכל מיני פרומונים שנמצאים מתחת לפני השטח, למה שאנחנו אוהבים לקרוא מילת הקסם כימיה, מה זה כימיה בפסיכולוגיה? משהו שמאוד מאוד קשה נכון להסביר, ובאמת כשאנחנו מנסים לפרוט את המדע של כימיה, אז מסתבר שיש פרומונים.
ריח.
ריח, חוש הריח שבעצם הוא אחראי, הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי במשיכה שלנו לבן אדם.
היה את המחקר הזה עם החולצות המיוזות.
נכון, בדיוק. ביקשו מגברים במשך 3 ימים, לישון עם אותה חולצה, לא להחליף חולצה, ואז לקחו מהם את החולצות, לא ראו את הגברים, אבל לקחו את החולצות ונתנו לנשים להריח ולבחור איזה ריח היא הכי מזדהה איתו, בוא נגיד ככה, איזה ריח הכי מוצא חן בעיניה, ונמצא שאנשים הצליחו בצורה מדהימה לבחור תמיד בחולצה של אותו בחור, שמבחינת המטען הגנטי, ההתאמה ביניהם הייתה הכי הכי גבוהה, שזה מתורגם לשרידות הצאצאים, הסיכוי שהצאצאים ייצאו בריאים, איכותיים וטובים, יהיה הכי גבוה.
והם הכירו אחר כך את המחור של החולצה המיוזעת?
לא.
אוקיי, כלומר, לא בדקו בסוף אם הם מסתדרים.
אבל לקחו, נגיד, בחתונה ממבט ראשון.
טוב, כן.
לא, כי את צודקת, כי כן. זאת שאלה מצוינת, האם הם מסתדרים או לא. בחתונה הבת ראשון השתמשו בחוש הריח. וזאת שאלה מעולה, אבל זה לא מספיק. זה בעצם משהו שהוא גורם למשיכה הראשונית, אבל המשיכה הראשונית היא פקטור קריטי בסיכוי שלנו. כלומר, אני יכולה לבוא ולהגיד, אני רוצה אותו ככה וככה וככה, ותהיה לי משיכה למישהו, אני אשכנע את עצמי שאני מוצאת בו את הקריטריונים האלה, למרות שבפועל אני לא. כלומר, זה לא תהליך שאתם יכולים לפעול בו עם הרציונל. התאהבות זה לא משהו שיקרה פתאום. ככה הטבע תכנת אותנו. והרבה פעמים, מהצד השני, אנחנו נורא נורא רוצים מישהו שהוא בכלל לא מה שחשבנו, אבל אין לנו הסבר מאוד מאוד רציונלי לזה, אבל אין מה לעשות.
אבל את אומרת, אם אני מבינה נכון, שכשאני באפליקציה גוללת לי ורואה בחורים נחמדים, אז אני משתמשת יותר ברציונל שלי. כי אני מסתכלת ואני אומרת, הבן אדם הזה נראה לי 1, 2, 3, הוא נראה ככה, הוא גר פה, הוא מזל סרטן, לא משנה. כל אחד ומה לא שמדבר אליו, לא באמת?
לא באמת, כי מספיק לנו, עשו על זה מחקר, ומספיק לנו כמה מילי שניות כדי להתרשם. עכשיו, כמה זמן לוקח לנו בטינדר לבוא ולשים את האצבע ימינה שמאלה? לא משהו שמאפשר תהליך רציונלי, משהו שמאפשר תהליך מאוד רגשי. כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, הזמן שבו אנחנו מגבשים עליו רושם, גם בראיון עבודה, עוד בלחיצת היד, המרואיין כבר יודע בצורה לא מודעת אם הוא הולך להמשיך עם הבן אדם או לא. כל שאר הראיון זה סתם. אותו דבר, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם באינטרנט, יש רמזים גלויים וסמויים בתמונה שאתם מעלים, שהם בעצם תורמים ליצירת הרושם. הרמזים הגלויים הם רמזים שאנחנו עושים שימוש בהם בצורה מאוד מאוד ברורה. מה למשל? אם בחורה מצטלמת עם כובע, היא לא במקרה הצטלמה עם כובע ואת התמונה הזאת היא בחרה לעלות, היא מנסה להגיד משהו, אם בן אדם מצטלם עם הכלב שלו, אם בן אדם מצטלם עם בן אדם אחר. מצד שני, יש את הרמזים הסמויים שאין לנו שליטה בהם. הטיית ראש, מבט למצלמה או מבט לא למצלמה, המרחק שלנו מהמצלמה שיכול להעיד על מידת הביטחון העצמי שלנו, כל הדברים האלה שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, אבל יש לנו מנגנון במוח שמשקלל את כל הרמזים האלה לכדי רושם, והוא פועל כל כך מהיר, ואפילו הטיית ראש מסתבר של אותו בן אדם יכול לגרום ללבחור בו או לא לבחור בו.
אם הייתי בטינדר, כן, והייתי רואה שם את בן הזוג שלי היום, אני לא הייתי עושה לו
ימינה.
חד משמעי. אם הייתי יוצאת איתו לדייט, אני לא חושבת שזה היה ממשיך. כנה לגבי בני זוג אחרים שהיו לי, אני לא חושבת שמהמבט הראשוני שהיה לי בהם, הייתי ממשיכה לצאת איתם.
נכון.
ואז אני אומרת, אוקיי, יש פה רמזים, אבל אולי הם לא הרמזים שאני צריכה לקבל.
צדקת לגמרי. לא, כל מה שאמרתי לא אומר שזה מספיק. ממש לא מספיק. אם זה מה שהשתמע, את צדקת במיליון אחוז. אני לא חושבת שאפליקציות העיקריות זה דרך נכונה או ראויה, או שמובילה לאיזושהי היכרות פרודוקטיבית. בעיקר לא טינדר, שהמטרה שלה היא לא שנכיר אנשים, אלא שנהיה כמה שיותר באפליקציה, ולכן טינדר תעשה הכל כדי שלא נכיר, ויש לה ממש דרך מאוד סדורה לבוא ולעשות את זה.
וואי, את אומרת פה משהו ממש מעניין, שאני חושבת ששווה להדגיש, כי זה יכול לשנות את היחס שלנו בתוך התהליך הזה. את אומרת, טינדר או לא משנה, דומות, לא רוצות שאנחנו נמצא חתן, קלה, בן זוג, בת זוג. הן רוצות משאב מאוד מאוד יקר, והמשאב הזה הוא תשומת הלב שלנו. ואז בעצם, אם הם יעזרו לנו למצוא מישהו, אז הם כבר לא יקבלו את תשומת לב שלנו, נכון? כי אני כבר לא יהיה בטינדר, כי אני אצא עם מישהו. ואז הממשק בעצם הולך בוא נשאיר אותי כמה שיותר זמן בפנים, בוא ניתן לי את התחושה שיש אין סוף אפשרויות שמחכות לי, וככה אני אשאר הרבה יותר זמן בפנים, במטרה כמובן למצוא את האופציה הכי מושלמת בתבל, ולא אצא מהאפליקציה. ואני חושבת שחוץ מזה, יש את העניין גם של איזה מידע עולה לי בתוך האפליקציה, אם אני בכלל מסתכלת על מה שרלוונטי, כי אני יכולה לראות בחור ולראות שקוראים לו שימון, סליחה, שימונים, ולהגיד, לא, שימון נראה לי שם לא של מישהו שמתאים לי, אבל אני קוראים לי יהודית, כן? מי היה בוחר בי? אז זה דברים שבסוף הם מכתיבים את ההחלטה, ונותנים מידע, אבל מידע שהוא ברובו לא רלוונטי.
לא רק שהוא לא רלוונטי, האפליקציות האלה בנויות למרדף. יש לנו שני שלבים. יש לנו את הצורך הגדול להיות במרדף. להיות במרדף זה להיות בתשוקה. כולנו מאוד אוהבים להיות בתשוקה. המוליך העצבי, דופמין, נמצא בשמיים בתשוקה, ומרוב התחושה העילאית הזאת של להיות במרדף, אנחנו כבר פחות שמים את הדגש על למצוא מישהו. זאת בשום צורה לא הדרך האידיאלית להכיר מישהו, כי אנחנו א', פוסלים על שטויות, ב', יש לנו בפסיכולוגיה היום, את כל התחום הזה שנקרא embodied cognition, והוא מאוד משמעותי לזה. מה זה אומר? זה אומר שאם פעם חשבנו שאנחנו מקבלים החלטה עם הרציונל שלנו, שאנחנו מאבדים אותה, שבעצם כל העיבוד נעשה במוח, היום אנחנו מבינים שהחושים שלנו לוקחים חלק מאוד פעיל בהחלטה הזאת. תחשבו רגע מה קורה לכם. בואו ניקח את הגברים. בואו ניקח איזה גבר, מאצ'ו, שהולך ומזיז בנות ימינה ושמאלה. הוא מרגיש בעצם שבנות זה כמו מוצרים באי-ביי או באמזון, ובעצם דרגת החפצון שלנו, גם של גברים וגם של נשים, בסוף היחס הוא משול מהאי-קומרס. כשאנחנו הולכים לאיזשהו אתר אי-קומרס, אז אנחנו רואים את המוצרים. אז זה בעצם חנות מקולת לפרופילים של גברים ושל נשים. ועצם התנועה הזאת של ימינה ושמאלה, היא עושה תהליך הפוך. היא גורמת לרידוד ולתחושה לא רצינית מראש של כל תהליך ההיכרות הזה.
עצם ההשוואה משנה את הערך של הדברים. נכון, יש לזה מחקרים ממש נחמדים של פרופסור דניאל גילברט, שהוא מראה איך עצם נכון. זה שאני משווה, אפילו לא ניקח משהו אחר, שתי טלוויזיות.
כבר משנה את הערך שלהם.
כן, ואני מתחילה להסתכל על ההשוואה, אז אני כבר לא מסתכלת רק על לא יודעת מה עניין אותי, הגודל של המסך או הרזולוציה, אני מתחילה להגיד, רגע, זאת יותר דקה, זאת יותר אהבה, זאת עולה ככה, זאת עולה ככה, את זאת אפשר לשים נכון. על מעמד כזה, את זאת אפשר לתלות, ופתאום זה נכנס לי כקריטריון, שבכלל לא היה קריטריון שלי מראש. בוא. ואותו דבר קורה לי, לצערי, גם כשאני רואה תמונות של המון המון בחורים, או תמונות של המון בחורות, אז מתחילה השוואה ביניהם, וההשוואה עולה על דברים שהם גם לא רלוונטיים, בהכרח בשבילי.
נכון, לתראי, אמא, תראי, אני בסוף, אנשים לא חושבים על זה, אבל האלגוריתמים של מי תראה, למה אתה דווקא רואה את האנשים האלה, זה לא סתם, אין פה שום רנדומיזציה. יש פה, מראים לך אנשים מסוימים, גם בסדר מסוים, לא סתם. עכשיו, ברגע שאתה תראה בחורה שנראית מאוד טוב, אז אם הייתה בחורה שהיית בוחר, אם לא היית רואה אותה קודם, עכשיו אתה כבר לא תבחר אותה, כי היא כבר תהיה הרפרנס פוינט החדשה שלך. ולכן לבוא ולראות את כל הפרופילים האלה ברצף, זה משהו שהוא גם מאוד בעייתי, גם לא מאפשר לנו לבחור באמת, אבל גם אחר כך בעצם משנה את כל האופן שבו אנחנו מתקשרים גם בעולם הפיזי.
אז אם אנחנו צריכות רגע לחשוב מה החלק הפרקטי מתוך זה, אז אני חושבת שקודם כל לזכור שההשוואה משנה את הערך של הדברים, ולכן אנחנו צריכים לשים לב כמה זמן אנחנו בתוך ההשוואה, ומין הסתם זה אומר שכמה שאנחנו רואים יותר אופציות, יותר אפשרויות של גברים, נשים באותו זמן, ככה אנחנו ניפול יותר לתוך הנטייה הזאת. ואני חושבת שהדבר השני זה לבוא עם איזושהי כוונה שבה אני יותר מכירה את עצמי, ושואלת את עצמי את השאלות האלה מראש, אני שואלת את עצמי מה חשוב. לי במציאה של בן או בת זוג, וכשאני באה עם זה ואני שואלת את עצמי את השאלה הזאת, אז יש פחות סיכוי שאני אפול למה שההשוואה עצמה מייצרת. אני אוכל יותר בקלות להגיד לעצמי, אוקיי, הנה הבחורה הזאת או הבחור הזה נראה לי שהוא נראה קצת יותר טוב מהבחור או הבחורה הקודמים, אבל רגע, אולי מישהו שהוא הבן אדם הכי יפה על האדמות, זה בכלל לא מה שהיה לי חשוב, אז היי, זה לא סיבה לסנן את זה ככה. אז גם להבין מה חשוב לי, זה מאוד מאוד עוזר.
נכון.
אני חושבת שגם כשאנחנו כבר, לא יודעת, עושים למישהו לייק, יש מאץ', אז נפתחת שיחה. ואז השאלה היא גם מה קורה בתוך השיחה הזאת, ועל מה מדברים, נכון? רוב ההודעות זה מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, סבבה, סבבה. מה את עושה? כלומר, אנחנו רואים שגם התוכן של השיחות פה, הוא לא תוכן שעכשיו אני אומרת, אוקיי, זה בן אדם שאני בהכרח נמשכת אליו או לא נמשכת אליו, כי הכל נורא נורא גנרי. ויש איזה מחקר של דן אריאלי, שהוא עשה, שהוא ביקש נתונים מאתרי הכרויות, והוא אמר, בטח נמצא שם כזה מלא מידע עסיסי ושיחות מעניינות, ואז הוא קיבל את כל הדאטה של אתר הכרויות מאוד גדול, והתחיל לקרוא את זה, וראה שהשיחות שם משעממות פלצות. כלומר, ממש, כמה אחים יש לך, איפה אתה עובד, מה למדת, דברים שבאמת, זה אולי נחמד להגיד שהייתי רוצה בן זוג שעובד בזה ולא בזה, אבל זה לא באמת מה שישפיע על כמה אני אוהב בן אדם או אסתדר איתו אם הוא עובד בעבודה כזאת או אחרת. ואז השאלה היא, איך אנחנו באמת יודעים את מי אנחנו רוצים? למה שאני בכלל ארצה להמשיך בהתכתבות עם מישהו כשמשעמם לי בהתכתבות? ובאמת באותו הקשר של המחקר של דן אריאלי, אז הוא עשה את זה. כלומר, הוא פתח את זה אתר הכרויות שבו אפשר לשאול רק אחת מ-20 שאלות שהוכתבו מראש, שהיו שאלות מעניינות, כמו מתי נפרדת מהחבר האחרון, או מה הפנטזיות המיניות שלך, או אפשר לחשוב על הרבה שאלות שהן גם פחות בעולמות האלה, אבל כמו מה רצית לעשות שהיית ילדה, או כל דבר שהוא באמת מעניין אותנו, והוא ראה שאנשים בעצם הרבה יותר נהנו מהשיחה, כשהם שאלו שאלות כאלה, כי לא הייתה להם ברירה אחרת.
נכון.
ושאלה היא, איך אני מגיעה למצב שבו אני כן משתמשת בשאלות כאלה, גם בהיכרות בטינדר או באוקיי קיופיד, או לא משנה, כי זה מה שיש לי כרגע, ואני כן רוצה היכרות אמיתית עם בן אדם.
אז אני חושבת שהדרך היחידה היא כן לצאת מהעצלנות שלנו ומהקומפורט זון שלנו, שזה הוואטסאפ, וללכת לדייט גם אם יש סיכוי שהוא לא יצליח. כי העלות השנייה, שאנחנו תמיד לא חושבים על העלויות שלא מתרחשות. אני יכולה להגיד לך בוודאות שהמון שיחות שהיה להן פוטנציאל להצליח, נגדעות ביוון, בגלל שחוסר תקשורת, בגלל שמשהו לא עבד טוב בוואטסאפ המזורגג הזה. ואני אומרת, תצאו לדייט, יכול להיות, יש סיכוי מאוד טוב שהוא לא יהיה מוצלח, אבל לפחות אתם לא תזרקו לפח קשר שיש סיכוי שהוא היה מוצלח, אבל בגלל שהאינטראקציה בוואטסאפ, אתם אפילו לא נתתם לו סיכוי.
אבל אז זה אינסופי, לא? אז אני...
אבל תמיד יצאנו לדייט. אנחנו היינו יוצאות לדייט גם להזכירך עוד לפני הוואטסאפ, והיינו יוצאות להמון המון דייטים, ונכון שזה בשלב מסוים הרגיש מעיק, אבל הדרך הביניים שאני זוכרת שאני הייתי עושה זה מדברת בטלפון. עכשיו, הטלפון הוא שונה מהוואטסאפ. אנחנו עכשיו לא מדברים בטלפון. עכשיו יש מין עניין כזה שכדי שאני אדבר איתך בטלפון, אני צריכה לשלוח לך הודעה קודם ולעשות לך הכנה מראש ולקבוע איתך זמן לדבר איתך בטלפון. הרמות טלפון הספונטניות כבר כמעט ולא מתרחשות. עכשיו, כשמדברים בטלפון, יש קסם אחד מאוד מאוד משמעותי, שזה האינטונציה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים על האינטונציה, שלא משנה חיוך אתם יכולים לזייף, שמחה, עצב אפילו אפשר לזייף אינטונציה, אי אפשר לזייף, כלומר, את הקול שלך, אם את חרדה, מפחדת, דואגת, שמחה, אני אזהה אותו, ויש לנו יכולת לזהות אותו מהר מאוד. עכשיו, אני שואלת אנשים, למה אתם לא מדברים בטלפון? כי כדי לדבר בטלפון הם צריכים להיות שם, הם צריכים להיות נוכחים, הם צריכים להיות קשובים. זה לא כמו הוואטסאפ שאני יכולה לחשוב ולערוך ולא לענות ולעשות עצמי כאילו לא ראיתי. את יודעת, אני שואלת את הסטודנטים שלי, כמה אנשים עכשיו יש לכם בנוטיפיקיישן שאתם לא פתחתם, אתם ראיתם את ההודעה, לא פתחתם אותה כדי שהבן אדם השני לא יראה שראיתם. תקשיבי, אף לא היה סטודנט אחד שאמר שזה לא קורה לו.
אבל את מתארת על הטלפון עוד משהו שהוא סוג של עריכה עצמית, כי את אומרת, אני צריכה להיות במצב שבו אני הכי מרוכזת, הכי נטולת הפרעות, הכי...
לא, אז אני לא אומרת, אני אומרת, אנשים רוצים את זה. אני אומרת, אל תהיו, תהיו עצמכם. זו הדרך הכי טובה שלכם להכיר, ואם מישהו לא אוהב אתכם כשאתם לא מוכנים ומעוקצעים ויודעים מראש מה אתם הולכים להגיד, זה בסדר. עכשיו, שיחת טלפון, יש בה קסם משאלה, נכון, אנחנו צריכים להיות שם, וצריכים להיות נוכחים וקשובים, ואנחנו לא יכולים להתנתק שבא לנו, אבל זה בסדר, כי זה ייתן לנו את האפשרות לדעת אם יש את הכימיה הרבה יותר טוב מאשר בוואטסאפ. עכשיו, אנשים נורא מפחדים משתיקות. באמת, אחד הדברים שאנשים הכי מפחדים ממנו זה שתיקות, ואף אחד לא חושב על זה, אבל בוואטסאפ אין שתיקות. זאת אחת הסיבות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לרוץ למקומות הנוחים האלה. עכשיו, אני אומרת שתיקה, זה אחד הסממנים הכי גבוהים לאינטימיות שיכולה להיות. וזה בסדר שבהתחלה זה מייצר אצלנו עוררות, כולם מרגישים ככה, ונכון שלפעמים אנחנו מנסים רגע לחשוב מה להגיד ואיך למלא את החלל הזה של השתיקה, תיקחו רגע את הזמן, זה בסדר להיות בתוך השתיקה, זה בסדר להרגיש את העמימות הזאת, זה משהו שהוא גם מאוד מאוד מקרב. אז לא חייבים לרוץ לדייט, אבל אפשר לעשות איזושהי שיחה, היא יכולה גם להיגרר לשיחות של פעם לתוך הלילה, ואתם תחוו חוויה שאנשים כבר לא חווים אותה היום.
זה נורא מוזר היום פשוט להתקשר למישהו, כאילו אני לא מבינה את כללי המשחק. אם התקשרתי, אז מצד אחד אני חושבת שאנשים מקשיבים לנו ואומרים, אנחנו איתכם, אנחנו גם חושבים שברור שבשיחת טלפון אפשר להכיר יותר ולדבר יותר ולהתקרב יותר, אבל אני אהיה סופר ווירדו אם אני אעשה את זה.
תראי, אני על עצמי יכולה להגיד לך שבשלב מסוים פשוט נמאס לי מכל המשחק הזה של הוואטסאפ, ואני פשוט מרימה טלפון לאנשים שאני רוצה לדבר איתם, אני מרימה טלפון ואני אומרת להם, תקשיבו, אני לא משחק את המשחק, והם מקבלים את זה טוב מאוד. אני חושבת שאם כולנו נרים את הכפפה באיזשהו אופן, ונגיד מה לנו נכון, עכשיו לחכות לוואטסאפ ורעה, לא רעה, זה בעיה. עכשיו, הבעיה שמהצד השני יכולים להיות אנשים שאומרים, אני לא אומרים טלפון, מי שרוצה שישלח לי וואטסאפ, בסדר, אני עם אנשים כאלה, פחות רוצה לתקשר.
זאת אומרת, להיות פגיעה, להסכים לקחת את הסיכון, שאני עכשיו זו שמתקשרת לבחור, או אתה מתקשר לבחורה, למרות שיש סיכוי שהיא תגיד, וואי, איזה הזוי הוא שהוא מתקשר אליי, מי מתקשר בימינו, שולחים וואטסאפ, או לפחות כותבים, אני הולך להתקשר.
נכון, ומצד שני, יש פה אלמנט של הפתעה, יש פה אלמנט מאוד מפתיע. בן אדם מרים את הכפפה, התקשר, אומר, רציתי לשמוע אותך, אין משהו יותר טוב מזה, אין משהו יותר רומנטי מזה בימינו.
כן, וואי, זה ממש פלונטר בין רצון לעשות כן. את מה שאנחנו, אני לא חושבת שאנחנו מחדשות לאנשים, ששיחת טלפון היא יותר משמעותית מיודעת וואטסאפ, אבל זה קשה להיות זה
שיוזם,
שרוצה יותר,
שפגיע,
שהוא
נכון.
כאילו לא קשה להשגה, שמראה שאני בעניין, לפני שהראו לי
שהוא הם בעניין,
כן.
נכון?
וזה, אני חושבת שסביב זה הרבה מהפלונטר קורה.
זה נכון, כי באמת עכשיו את כבר באמת הכנסת פה עוד אלמנט של המשחקי תפקידים. אני כן חושבת שיש מקום למשחקים האלה, כי המשחקים האלה יש להם פונקציה מאוד מאוד ברורה בתחילת הקשר. המשחקים בתחילת הקשר יכולים לסרטט את האופן ואיכות הקשר בהמשך.
למה?
אין מה לעשות, אנחנו עדיין בנויים באופן כזה, שהלא מושג מבחינתנו הוא הרצוי. ואנשים יכולים להגיד לי עד מחר שזה לא נכון. האבולוציה שלנו מראה לנו שזה כן נכון. ויש לנו פשוט תהליך של תשוקה מול אינטימיות. ואנחנו יודעים שככל שהתשוקה גדולה יותר, אז יש פחות אינטימיות. כי מה זה התשוקה? התשוקה זה הלא מודע אצל הבן אדם השני. כל מה שאנחנו לא יודעים עליו, ככל שיותר מסתורי, ככל שהוא פחות חושף את החיים שלו, אז אנחנו, כן, אנחנו יותר נמשכים אליו, אנחנו יותר רוצים לדעת, זה יותר מסקרן אותנו, וככל שהקשר הולך ומתקרב והופך להיות אינטימי, אנחנו מוותרים במשהו על התשוקה הזאת, ככל שאנחנו יודעים יותר, אז הוא הופך להיות מצד אחד פחות מסתורי, מצד שני, הקשר הופך להיות יותר אינטימי, זה שני תהליכים שלא יכולים לחיות אחד עם השני.
והצד השני של המטבע זה שאם אני מאוד חסרת ביטחון ומישהו לא עונה לי, אז אני לא אהיה כזה, וואו, איזה סקסי הוא קשה להשגה, אלא אני אגיד, אוקיי, הוא לא רוצה אותי.
ברור, יש גבול, נכון.
ואני לוקחת צעד אחורה.
בגלל זה לא נכנסתי לזה, צריך לדעת לשחק את המשחקים האלה, ולדעת מתי באמת הוא פשוט חסר עניין, אבל את החוסר עניין אפשר לראות בהמון המון ניואנסים שלא קשורים למשחק. להפך, המשחק דווקא מעיד על רצון מאוד מאוד גדול להיות בקשר, כי במשחק הזה אנחנו משקיעים המון אנרגיות. זה ממש משחק של חיזור. ואני חושבת שיש לו מקום.
אז עם איזה עוד אתגרים אנחנו מתמודדים בתוך הדבר הזה? מה עם כל הסיפור של הבחירה?
אשליה, אשליה של הבחירה. עכשיו, בכוונה אני הדגשתי את המילה אשליה. כי יש מין תחושה כזאת שאם יש אין סוף פרופילים, אז אני בטוח אמצא את הפרופיל המושלם. עכשיו, זה מאוד מאוד לא נכון. מה שקורה בפועל זה שיש כל כך הרבה... אנשים מתחילים מאיזשהו רף ציפיות שהוא בשמיים. רף הציפיות שלנו מעולם לא היה כל כך גבוה. עכשיו, כשרף הציפיות בשמיים, ואין מושלם באמת, כי אין דבר כזה ולעולם לא יהיה, אז אנחנו, כל דבר הוא פחות ממה שאנחנו היינו רוצים, ואז אנחנו ממשיכים בתהליך של החיפוש הזה. וזה לא תהליך שעושה טוב. לאף אחד הוא לא עושה טוב, והוא רק גורם לזה שאנשים מספרים לי שהם באמצע הדייט, הם כבר מסתכלים לראות אם יש להם הודעה מאיזשהו מחזר פוטנציאלי נוסף.
כן, אז בעצם יש כאן משהו שמצד אחד מתחפש לי יתרון. נכון שיש לי מלא אפשרויות, אני נכנסת.
מתחפש זה מילה מעולה.
המון המון גברים פתוחים בפניי, ואני אומרת, אוקיי, אם אני רואה יותר אפשרויות, אז יש יותר סיכוי שאני אמצא מישהו שבאמת מתאים לי, נכון?
לכאורה,
כי,
כן.
כי הרי אם סתם יקחו מישהו אקראי, הסיכוי שהוא יתאים לי הוא נמוך, אבל אם אני עכשיו אראה הרבה, אז יש סיכוי טוב יותר שאני אמצא בחור מתאים. וככה אני נכנסת לאיזה לופ של לחפש יותר, לצאת יותר, לדבר יותר, למקבל גם אולי, נכון, למה לא, לחסוך זמן, ובעצם לפגוש כמה אנשים בו זמנית, והדבר הזה הוא בעצם מתחפש, הוא לא באמת יתרון, כי אנחנו יודעים שכמה שיותר אפשרויות, אנחנו גם מכניסים השוואות שהן לא רלוונטיות, אנחנו גם מבולבלים, יותר קשה לנו להתחייב למשהו, ואני לא מסוגלת לעשות את הסגירה הזאת, כי תמיד נראה לי שבמרחק של סווייפ אחד,
היה אני... יכול להיות, כן.
יש עוד מישהו שאני יכולה לצאת איתו.
אז זה אשליה, זה פשוט אשליה, אנחנו רואים להפך, זה הופך להיות רק יותר ויותר קשה, כי גם המוח שלנו יש לו capacity מוגבל, הוא לא יכול לעשות השוואה בין יותר מדי, ואז הוא הולך לאיבוד. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, המטרה היא לא למצוא את המושלם. כאן צריך רגע להכניס עוד אלמנט. האלמנט שבא ואומר לאנשים, בואו תתעוררו, האביר על הסוס הלבן קיים רק באגדות, הוא לא קיים במציאות. במציאות אין מה לעשות, אני גם הייתי צריכה להתעורר מהסרט הזה שהייתי בו, כי אני גם תקופה מסוימת חיפשתי את האביר על הסוס הלבן. אבל תיאורטית, אני יכולתי להתאהב בכמה אנשים. כלומר, יכולו להיות לי כמה אבירים על הסוס הלבן. ובשלב מסוים, כמו שאמרתי, כשההתאהבות נגמרת, ואין מה לעשות, נשאר בסיס מאוד יציב של קשר, ועל הקשר הזה צריך לעבוד. אז למה אני אומרת צריך לעשות את הסוויץ' הזה? אם נחפש עוד ועוד בטינדר, זה לא מה שיגרום לנו להתאהב. מה שיגרום לנו זה רגע לצאת החוצה, להכיר את הבן אדם באמת, יכול להיות שזה לא זה, אבל יכול להיות שזה כן, ואם אנחנו נהיה עסוקים רק במרדף הזה, אנחנו לא נוכל למצוא אותו, זה המון המון קשור למיינדסט שלנו.
אז בעצם אמרת פה כמה דברים מעניינים שבואי רגע נסדר אותם. דיברנו על העניין של החיפוש בתוך האפליקציה, שאת אומרת, כמה שיש לי יותר אפשרויות, ככה אני נכנסת יותר לסחרחרה, ויותר מזה, זה גורם לי להעלות את הסטנדרט שלי עוד ועוד ועוד, במקום שבו בכלל אין לי מידע שאני יכולה לדעת אם הסטנדרט שלי נפגש או לא, כי אני מעלה את הסטנדרט על מה? על איזה גובה הבן אדם ואיזה צבע העיניים יש לו, או איפה הוא עובד, זה אפילו לא המידע שבאמת יעניין אותי אם אני אצא עם מישהו, ואני חושב שכל אחד יכול לחשוב על מי האנשים שאתם הכי אוהבים, מי החברים הכי טובים שלכם, המשפחה שלכם, בני זוג שהיו לכם. האם הנתונים היבשים האלה, כמו מה הגובה או איזה מזל הבחור, כמובן מידע מאוד חשוב, מנבא באיזשהו אופן כמה אתם מסתדרים עם הבן אדם הזה? אז זה בעיה מספר אחת. בעיה מספר שתיים, שאת אומרת, אחרי זה אנחנו יוצאים לדייט, ונשאלת השאלה, איך אנחנו יודעים אם הדבר הזה עובד? האם אנחנו צריכים להמשיך או לא להמשיך? ומה קורה בתוך הדייט הזה שיכול לעזור לנו בכלל להסיק את המידע הזה? האם אנחנו רק שואלים שאלות שהן שאלות די כזה משעממות, שבעצם גם לא מדמות סיטואציית חיים אמיתית, או שאולי אפשר לחשוב על כיוונים יותר יצירתיים של מה באמת יעזור לי להרגיש עם הבן אדם הזה, הוא בן אדם שנחמד לי להיות איתו. ופה זה משהו שצריך להיות קשור לחיים האמיתיים, משהו שאנחנו אולי עושים ביחד, נגיד, סתם אני חושבת עכשיו, אולי אפילו כזה לעשות ספונג'ה ביחד. יכול להיות אחלה מדד לאיך עם הבן אדם הזה, כיף איתו, איך אנחנו מתגברים על משימה פשוטה. אבל כדי להפוך את זה לפרקטי, אז אולי אפילו לעשות הליכה ביחד ברחבי העיר, שצריך למצוא איזה מקום ולהגיע אליו ביחד. חוויה מסוימת שאפשר לעשות, לשחק, משחק, פאזל, כן? משהו שרגע מדמה יותר אינטראקציה, שאינטראקציה שתקרה אחר כך בתוך זוגיות. ואז אני רוצה להגיע לדבר הבא, נגיד שיצאתי עם מישהו, והיה נחמד, לא מושלם, לא אביר על הסוס הלבן, היה ממש ממש נחמד. איך אני יודעת אם אני עכשיו ממשיכה, כי זה הרי לא מדהים, מה הסיכוי שמפגש כזה יהיה מדהים, או שאני עוזבת, כמה צריך להמשיך ולנסות, וכמה צריך לייעל את הדבר הזה, ופשוט להמשיך הלאה, לדבר הבא, לבן אדם הבא.
אם היה דייט שהיה טוב. עוד לא הרגשתם שהתאהבתם לגמרי, אפילו לא נדלקתם עליו, אבל היה טוב והיה כימיה, אז כן, ראוי לתת לדייט הבא צ'אנס נוסף כדי לבדוק. עכשיו, מצד שני אני אומרת, לא למשוך סתם אם אומרים, כן, הוא עוד לא עושה לי את זה. הלא עושה לי את זה, מבחינתי הוא קריטי. בעצם כאן תמון המון המון מטען רגשי. כלומר, אנחנו כן צריכים, אין מה לעשות, שהוא יעשה לנו את זה, שהוא יזיז אצלנו משהו, שהוא יעשה לנו את הפרפרים האלה. ולצערי, היום המון אנשים ממשיכים, מתוך סוג של ייאוש או תסכול, בלי הפרפרים. אז אני אומרת, כולם יכולים לחוות את הפרפרים, אם אין לכם את הפרפרים אחרי שניים, שלושה דייטים, אז אין טעם להמשיך.
עכשיו, מה עם הסוגיה הבוערת? ככה באו לי צרות טובות, שתיים הם ולא יודעות. מה עם מקבולים? מה עם פשוט לייעל את כל הסיפור הזה, לצאת עם כמה אנשים בו זמנית, ולראות עם מי זה מתפתח?
מצד אחד, המקבול הזה בעצם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא כביכול סוג של תועלת מאוד מאוד גדולה. אני יוצא עם שניים, וגם ככה אני לא יודע אם אני אכיר אף אחד מהם, אז לפחות כדי שאני לא יפספס. מצד שני, חייבים לבוא ולהודות שברגע שהם ממקבלים, קשה מאוד לתת הזדמנות אמיתית.
אז זאת אומרת, עצם המקבול הוא משנה את הסיכוי של
בדיוק,
כל אחד מהקשרים להתקיים.
כן.
כי אני כל הזמן נמצאת בהשוואה ולא בנוכחות עם הבן אדם.
בהשוואה וגם בחרדה שאולי הם יגלו, וגם אני משווה תכונות של תפוחים ואפרסקים אחד לשני, והמנגנון שלנו לא בנוי לזה.
וזה לגיטימי לבקש לא למקבל? כי שאלו על זה בקבוצת הפייסבוק, אני יכולה להגיד למישהו שאני יוצאת איתו, או אני יכולה להגיד למישהי, אל תמקבלי?
אקסקלוסיביות, בהחלט.
בשלבים ראשונים, לא עכשיו אנחנו יוצאים חצי שנה.
תראי, שלבים ראשונים, אני לא אוהבת את השלבים הראשונים. זה לא לפי מספר דייטים.
כן.
זה לפי תחושה.
כן.
ואם יש תחושה שזה הולך לאנשהו, אז ברור, אז אחרת זה ירוס את הקשר. ומה זה המקבול הזה? את יודעת, זה אפילו ברמה של להוציא את עצמי מהרשתות החברתיות.
וזה לגיטימי לבקש? להגיד, תמחקי את טינדר?
אני חושבת שזה אפילו רומנטי לבקש.
כן.
מאוד מאוד רומנטי, כי זה סוג של הצהרת כוונות. למה הוא ביקש? כי הוא רוצה אותי לעצמו, כי הוא רוצה לתת לקשר הזה הזדמנות אמיתית, והוא לא רוצה לחשוב על זה שבזמן שאני איתו, אני יוצאת עם עוד אנשים. אני
אבל זה קצת כזה אובססיבי, לא? אם אני עכשיו באה ואומרת לך, תמחקי אפליקציה כזאת או אחרת מהטלפון?
תראי, עצם זה שהאפליקציה עדיין בפלאפון, אומרת שאני עדיין לא איתך.
אני לא משתמשת בה. אתה יודע, יש לי מיליון אפליקציות שאני לא משתמשת בהן.
תורידי, זה מחווה רומנטית יפה, ואם את רוצה לתת הזדמנות אמיתית לקשר, ברור שתורידי, יש פה זה משהו מאוד מאוד פוגע, כי גם אם את כביכול לא באפליקציה, את כל הזמן יכולה לקבל נוטיפיקציות, ואז יום אחד את לא מצליחה, לילה אחד את לא מצליחה להירדם, ואת רק בודקת ו... וזה מסקרן, ועל מה הפסדתי? אין מה לעשות. זה טבע האדם. אז בהחלט זה לגיטימי, ואם אתם בשלב שבו באמת אתם רוצים לתת הזדמנות לקשר, תורידו, אחר כך תשימו. כמה זמן זה כבר לוקח לשים את האפליקציה מחדש?
וואי וואי. אני חושבת שאת אומרת משהו סופר חשוב פה, של לתת הזדמנות לקשר. כי אם יש משהו שאנחנו יודעים אותו, שהוא חלק חשוב בקבלת ההחלטות שלנו בעולם הפסיכולוגיה, זה כל הקונספט של עושר סינתטי, שזה מונח של פרופסור דניאל גילברט מהרווארד, כפר עליו, אחד החוקרים החכמים והמצחיקים. אבל הוא מדבר על זה ומראה את זה במחקרים שלו, שכשיש לנו אופציות פתוחות, כשיש לנו אפשרות להתחרט, אז אנחנו בעצם לא יכולים להשלים עם ההחלטה, אנחנו לא יכולים לעשות תהליך שאנחנו קוראים לו עושר סינתטי, שזה התהליך הזה שבו אנחנו בעצם מסבירים לעצמנו איך הדבר שאנחנו בחרנו והתחייבנו עליו, הוא הדבר הכי טוב שיש. איזה מזל שהלכתי ללמוד באוניברסיטה הזאת, או שקניתי את הבית הזה, או שעברתי לגור שם, או שהתחתנתי ויצאתי עם הבן אדם הזה. וכשיש לנו אופציות פתוחות, אנחנו לא יכולים לעשות את התהליך הזה של לסנטז עושר, לא במובן הרע של המילה, אלא במובן הטוב של אני שלמה עם החלטה שקיבלתי, והמוח שלי מוצא דרך להסביר לי שזאת החלטה מעולה. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, שבחברה שלנו אנחנו בוחרים בן זוג, מאוד קל גם לעצור את הזוגיות הזאת, ולראות אפשרויות אחרות, ואולי להתגרש. ולעומת זאת, אנחנו רואים חברות שבהן יש שידוכים, בין אם זאת החברה הישראלית אצל אנשים דתיים, בין אם זה תרבויות אחרות, הודו ועוד כל מיני דוגמאות, ואנחנו רואים טרנד מאוד מעניין. אנחנו רואים שבתחילת הקשר, במקרה של שידוכים, אנשים פחות מרוצים, פחות מאושרים, אבל כמה שהזמן עובר, העושר עולה וסביעות הרצון מהקשר עולה, ולעומת זאת, אצלנו, אצל אנשים שבוחרים ולעומת זאת, במקרים שבהם אנחנו בוחרים את בני בנות הזוג שלנו, אנחנו רואים בהתחלה אושר מאוד גדול, שביעות רצון מאוד גדולה מהזוגיות, כי היי, אני בחרתי בזה וזה מה שטוב לי, ועם הזמן ירידה משביעות הרצון. ונשאלת השאלה, מה הדבר הפרקטי הרי מתוך הדבר הזה, כי אני לא חושבת שהמאזינים שלנו יגידו, טוב, אז אני עוברת למסלול של שידוכים. ובצד שני, אנחנו רוצים להיות שלמים ולהתחייב להחלטה שלנו, נכון?
נכון. אז כשמסתכלים בסוג של מטה-אנליזה על כל המחקרים האלה, רואים שזה לא קשור, זה לא בהכרח או שידוך או התאהבות. ההתאהבות גם יכולה להביא לקשר ארוך טווח. מה שנמצא שמשותף לכל הזוגות האלה שהצליחו לשרוד לאורך הרבה זמן ובעצם לשמר קשר טוב ואיכותי, זה שהיה בסיס של חברות לקשר. עכשיו, הרבה פעמים ההתאהבות היא משהו שמאוד מסנבר אותנו. כלומר, אנחנו מתאהבים במישהו, אמרנו, זה כמו סם, דיברנו על זה קודם, וברגע שאנחנו מכורים למשהו, אז אנחנו לא רואים שום דבר אחר. אנחנו רואים אותו רק, אנחנו בעצם מאדירים אותו, ורואים רק את הדברים היפים שלו, ולא רואים, לא מוכנים לראות בו שום דבר רע, וגם הדבר רע נראה לנו טוב. ואותם דברים, הבעיה היא שאנשים רק מתאהבים, בלי בסיס לקשר, אותם דברים שבגללם התאהבו, זה אותם דברים שאחר כך בגללם הם רוצים להיפרד ממנו.
כן.
אנחנו לא באמת מפוקחים. ולכן, אנחנו בעצם, כל ההגדה הזאת של הפכים השלמים היא גם לא נכונה. כלומר, צריך שיהיו תחומי עניין משותפים, שיהיה תחומי שיח משותפים. אני לא מדברת, אין בעיה שכל אחד מצביע למפלגה אחרת, אבל הערכים, היכולת בעצם אינטליגנציה באותה רמה, היכולת ליהנות ממופעים או בעצם מדברים דומים, היא קריטית פה. כי בסוף אמרנו, רוב הזוגות נדירים עם הזוגות שאפשר לראות אצלהם התאהבות אחרי 20 שנה. אז צריך להבין מראש שהמצב זה מה שהולך להיות, ובסוף אתה מחפש לעצמך פרטנר לחיים. אתה מסתכל רגע על מי יגדל את הילדים שלך, על איזה אבא אתה רוצה, ולא רק על איזה בן זוג אתה רוצה. וכשאנחנו מסתכלים באמת על מחקרים של שידוכים, בין אם אצל חרדים או בין אם אצל תרבויות אחרות, אז הם מגיעים במיינדסט שונה. הם מגיעים במיינדסט שהם קיבלו עכשיו פרטנר, והם צריכים לעשות,
לעבוד.
לעבוד.
כן,
הם
עבודה.
פשוט צריכים לעבוד, וזאת עבודה. ועבודה זה באמת להתפשר, כי אין מושלם, ועבודה זה לבוא ולקבל את הבן אדם השני, ולהבין שהוא מוותר פה, ואני אוותר פה, ולהבין שבלי הוויתורים האלה זה לא יעבוד. ולצערי ההתאהבות, כשאנחנו מתחילים קשר בהתאהבות, היא די מעברת את כל זה, כי אנחנו לא עובדים קשה, כי ההתאהבות עובדת בשבילנו, ואז כשהיא נעלמת, אנחנו מבינים שלא נשאר כלום.
אז, אבל מה אני יכולה לעשות? אני יכולה לנסות לעבוד על ה-state of mind שלי, נכון? להגיד שאם אני עכשיו בקשר, אני לא מדברת על זה דייט ראשון, אני חודש עם מישהו, כן? ואני כבר מכירה אותו קצת, ויש בינינו משהו. זה עניין של הרבה state of mind, של האם אני עכשיו עובדת כדי להתגבר על המכשול הראשון שעולה, ויש משברים, אני זוכרת שבגיל ההתבגרות הייתי קוראת לזה משבר השלושה חודשים, משבר החמישה כן. חודשים. אז האם אני מסתכלת על המשבר הזה כ... עכשיו אנחנו צריכים לנסות לצלוח אותו, או שהאם יש משבר, אז אני בחוץ.
אז זה לא כזה פשוט, כי זה גם תלוי איזה. ויש כל מיני אלמנטים שצריכים להסתכל עליהם. אני אגיד פה שני דברים. קודם כל, יש תכונות שהרבה נשים אומרות לי, עם זה אנחנו לא נחיה. וזה בסדר. למשל, אם מישהו קמצן, קמצן זה אחת התכונות הכי no-no שיכולה להיות אצל נשים. וזה על סמך מחקרים, זה לא קשור לדעה אישית כזאת או אחרת. אז אם את רואה שהוא מראה סממנים כאלה, שזה ידליק לך את כל הנורות האדומות, ותגידי, בסדר, אז אני אחר כך, זה לא משהו שיעבור. יש דברים שהם פשוט לא עוברים. דבר נוסף, משבר. את ציינת פה משבר. משבר לא צריך לראות בעצם אם יש משבר, אלא איך נפטר המשבר. כלומר, האם אני, יש כל מיני דברים שאני אומרת לעצמי, טוב, את זה אני אשמור לעצמי, ואת זה אני לא אגיד, ואז הכל יתפרץ, או שאת מרגישה שאת יכולה לבוא ולדבר ולשתף בכנות, וגם מבחינת המשבר, איך הוא מגיב למשבר? האם הוא בעצם שובר את הכלים, או האם היא שובר את הכלים, או שהיא יכולה לבוא ולקבל ולנסות להשתנות? אז זה נורא חשוב במקומות האלה, דווקא אני מאוד אוהבת משברים בקשר, כי זה מלמד המון על ההמשך. כי אני יכולה להגיד לך, למשל, כשזוגות מבקשים ממני ייעוץ, אז אני לוקחת אותם לאיך הם הכירו. ואני יכולה להגיד לך שבמשך הזמן, אחת הדוגמאות מישהי סיפרה לי, שבעלה לעתיד, האופן שבו הם הכירו היה שהוא התנגש במאחורה, עם הרכב.
סיפור טוב.
ואז שהיא סיפרה לי את זה, היא אמרה שהוא נכדס בה בענידות מאחורה. זה היה הסיפור הראשון. וזאת מישהי שאני מכירה אותה לא מעט זמן. ואחרי כמה שנים, היא באה ואמרה שהוא התנגש בה בפראות. אותו סיפור. כלומר, מי נכנס בה בעדינות, זה הפך להתנגש בה בפראות. ואז את רואה שדברים השתנו בקשר. כלומר, מבחינתנו הזיכרון משתנה, ואנחנו כבר לא רואים את הדברים אותו דבר. חשוב מאוד להבין, כמו במעבדת האהבה, ואני מאוד מאוד אוהבת את ההקשר הזה, כי מסתכלים על, אין דבר כזה שאין רגשות שליליים, אבל צריך שיהיו לפחות 3 רגשות חיוביים, ואני לא אומרת לכם להתחיל לספור אותם על כל רגש שלילי שיש. צריך לבוא ולראות גם מה סוג הרגשות השליליים. ברגע שיש בוז, אז אנחנו יודעים שנגמר הקשר. בוז או התנסות, שאלה הם הרגשות שיכולים להרוס קשר. ברגע שמסתכלים על מישהו מגבוה, ברגע שמזלזלים במישהו, אז מבינים שהקשר לא הולך למקום טוב. עכשיו, כל עוד יש רגשות שליליים כמו כעס, כמו תסכול, שבאמת מביעים עדיין אהבה וצורך לפתוח את הדברים, אז הדברים הם פתירים.
ותגידי, מה לגבי מי שלא רוצה להיות באפליקציות האלה? כי יש הרבה אנשים שאומרים, אין לי כוח לזה. התייאשתי, הייתי שם, נגמר לי, אני בחוץ. איך אנשים מכירים בימינו?
אפשר לחזור, עכשיו שאנחנו כבר מתחילים לראות הסוף של הקורונה, פשוט לדבר עם אנשים, להתחיל עם בנות, זה בסדר, גמור. וכשאני שואלת גברים, אומרים לי, כן, את יודעת מה זה אומר לבוא, לשים את עצמי שם, להיות פגיע במקום הזה, ויש סיכוי טוב שהיא תגיד לי לא, ועוד עם החברות שלה, ואני אני, אני לא, לא מאוד קשה להיות בסיטואציה הזאת, אז נכון, זה מאוד קשה, אבל חלק מהקסם זה הפגיעות שלנו, והיכולת לבוא ולקבל לא. ואני אומרת, מי שלא התנסה, הוא גם לא יכול לדעת מה יהיה כשהוא יקבל את הכן. ואנשים פשוט משוועים לזה, בעיקר אחרי הקורונה, משוועים לאינטראקציות האלה, המאוד מאוד כנות ופגיעות, וספונטניות, ואני כן חושבת שגם נשים יכולות לבוא ולהתחיל לשוחח עם מישהו, ולהפך, גברים יקבלו את זה בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד טובה, שווה לשקול ללכת לכיוונים האלה שוב.
כן, אני חושבת שגם למצוא מקומות שבהם אנחנו מכירים אנשים, כלומר, אם זה חוגים, ספורט, תחומי עניין, לימודים, כלומר, גם אחרי שסיימנו את שלב הבית ספר צבא, נכון. אוניברסיטה, אנחנו יכולים להגיע למקומות שבהם פוגשים אנשים חדשים, ובסוף לגמרי. ההיכרויות האורגניות אין להם מחיר, לזה שאני אני רואה איך מישהו מתפקד במצבים מסוימים, והוא מפתיע אותי פתאום, ונוצרת שיחה, ומשהו נבנה שם, וזה פשוט עולם אחר לגמרי, עם כמה שהאפליקציות לגמרי. נותנות לנו שפע, זה נותן לנו איכות של מידע.
נכון.
מה כן יכול לתת תקווה בכל המצב הטכנולוגי הזה?
אז אני אגיד לך מה. אז אני מסתכלת על אנשים לפני ואחרי הקורונה. ואני רואה שהעמדות קצת השתנו. אני לא אומרת שזה המקום הנכון, אבל זה ממש לא משנה. הבדידות שחשנו במהלך הקורונה, בעיקר אנשים רווקים שהיו לבד, מה שקרה זה שהאהבה חזרה להיות מקום ראשון, חזרה להיות משהו שהם קמאים לו ומחפשים אותו, וכל המקום הזה של משפחה וילדים לפתע עלה בצורה משמעותית מבחינת הצרכים של אנשים, כי מה שקורה לנו במצבי משבר, והקורונה באמת מבחינתי זה אחד מהניסויים הפסיכולוגיים הכי גדולים שהיו, וזה המשבר האולטימטיבי, למרות שהוא קרה לכולנו, הקורונה שינתה קצת את סדר העדיפויות, והיא גרמה לאנשים לחשוב, ולחשוב מה חשוב להם, ומה הם רוצים בחיים, ומה הם מחפשים, והרבה אנשים פתאום הבינו, שהם היו באיזה מין סחרור מטורף, ושעל הצור ולחשוב, גרם להם להבין, שהם רוצים מישהו להעביר איתו את החיים, ואותי זה גם מאוד הפתיע, אבל גם כן גרם לי לסוג של אופטימיות.
סיום עם תקווה.
עם המון תקווה, כן.
אני אנסה רגע להרוס את הדברים הפרקטיים. אז אני חושבת שקודם כל, הבנו יותר טוב את המצב שאנחנו נמצאים בו, שהאפליקציות האלה עם, עם כמה שהן מתחפשות לשפע ואפשרויות, כן. וזה שזה יעזור לי למצוא את הבחור או הבחורה הכי הכי מתאימים, זה בעצם מכניס לי כל מיני טעויות למערכת של השוואות או של אפשרויות, ולהמשיך לבדוק ולהיות בשלב החיפוש המון 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 זמן, וזה גם מייצר ערוצי תקשורת שהן ברמה מאוד נמוכה, אין מה לעשות, לדבר מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, בוקר טוב, כמה אחים יש לך ואיפה את עובדת, זה כנראה לא מה שיעזור לנו למצוא את בן או בת הזוג האפשריים והטובים. ואנחנו יכולים לנסות באופן מכוון ופרואקטיבי לייצר שיחה יותר מעמיקה, וזה קשה, כן? אנחנו אומרות את זה,
זה קשה, אבל ברגע שניזום את זה, אז הבן אדם השני יגיב טוב בדרך כלל.
נכון, ורואים את זה גם מחוץ לאפליקציות, וגם מחוץ לקירויות בין גברים לנשים, או בקירויות רומנטיות, שגם אם אני פוגשת אותך עכשיו, כן, לא פגשתי אותך בחיים, אני יכולה לדבר איתך על דברים שהם יותר בייסיק, כמו איפה את גרה, נגיד, נכון. ואני יכולה לשאול אותך משהו שהוא יותר מעמיק.
אינטימי, כן.
וזה אתגר שאנחנו יכולים לקחת על עצמנו בכל אינטראקציה, לאימון, לא רק עם בקירויות רומנטיות, של לחשוב מה באמת מעניין אותי לשאול, ולשאול את זה.
ולשאול את זה,
ולעשות את זה כמובן בנימוס ואדיבות, אבל לנסות לשאול את מה שבאמת מעניין, כדי לייצר אינטראקציה שהיא יותר משמעותית, גם בהתכתבויות וגם אחר כך בדייט עצמו. מה עוד עלה ככה בשיחה שאפשר לעשות יותר טוב?
כן, כשאנחנו מסתכלים על השלב הבלתי נמנע של הוואטסאפ, אז חייבים רגע להיות יותר סלחניים כלפי השלב הזה. אי אפשר לבוא ולפרש כל אימוג'י וכל פרצוף שאנחנו שולחים, אבל כן, מהצד שלנו, אז זה כלפי מה שאנחנו מפרשים מהצד השני, לכפי הצד שלנו, להיות כמה שיותר ברורים. אם אנחנו רוצים להגיד תודה, אז להגיד תודה זה לא מספיק, אין מה לעשות. אנחנו צריכים רגע לשים תודה ולהביע את הערכה שלנו ואת הכוונה שלנו בצורה הרבה יותר מפורשת. כי אף אחד לא רואה אותנו ולא רואה שאנחנו מחייכים או נרגשים או שמחים, אז את כל התחושות הנלוות, אם אתם רוצים לתת הזדמנות אמיתית לקשר, תשקיעו, וזה נקרא באמת להשקיע. ודבר נוסף, כשאנחנו רגע רוצים לחפש, ויש אנשים שמחפשים המון ולא עובד, רגע תסתכלו שבאמת אתם נמצאים במקום טוב לחיים בחיים שאתם פתוחים באמת לחפש. ועוד משהו זה היד קלה על ההדק, והיד מאוד קלה על ההדק בעידן הטינדר ובעידן האפליקציות, וחשוב רגע לתת לזה עוד הזדמנות, כי מה שאתם רואים והתמונה והרושם שאתם מקבלים דרך האפליקציה, יכול להסתתר אדם ומלואו שיהיה אחרת לגמרי בחיים האמיתיים, ושווה לתת לדייט עוד סיכוי, כי תבינו שהסטטיסטיקות מראות שהמון מהדייטים לא ממשיכים בגלל חוסר הבנות וקצרים בתקשורת, וזה שלא הייתה כימיה בצ'אט, ולפעמים בן אדם לא יודע לבטא את עצמו, אבל אתם רוב הזמן תהיו אותו בעצם באינטראקציה אמיתית, לא בצ'אט, אז תיתנו לזה עוד איזושהי הזדמנות, כי אין תחליף לאינטראקציה, לריח גוף, לפנים אל פנים.
ממש. אז ממש עלה פה גם הרבה העניין של הכוונה שאני מגיעה איתה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהצלחנו לעזור. אני חושבת שהיה מאוד מאוד מעניין, ושיש כאן באמת המון כוחות שפועלים עלינו,
וואו,
וזה חשוב ועוזר להבין אותם. זה באמת סיטואציה מורכבת להכיר בה. אז בוא נזכור שכשאנחנו מכירים מישהו בעולם האמיתי, אנחנו מכירים גם את הפגמים שלו, אבל בתמונות האחרות שנשארות בצד, אנחנו רואים רק את התמונה הפאזית שנראית לנו עוד
המפולטרת.
המפולטרת, שהכל נראה לנו עוד מושלם, ואין מושלם. וצפרו לנו, מה זה העלה בכם, תעלו בקבוצת הפייסבוק שאלות, לאן זה לקח אתכם, והאם יש משהו שתשנו בהיכרות שלכם מעכשיו.
אני ממש אשמח.
בקיצור, תספרו לנו מה קורה, ותודה רבה לך, לירה, זה היה ממש מעניין.
תודה, ידיד.
איך אפשר למצוא אותך, לעקוב, ללמוד עוד?
אז יש לי, כמו שציינת, את הבלוג, אם לפרויד היה סמארטפון, גם יש לי טור קבוע במעריב, כל יום שישי, במעריב המודפס, והוא עולה לאונליין ביום שבת. יש לי עמוד פייסבוק, אתר, וחודש הבא יוצא ספר שלי.
יואו, מרגש.
אני ממש מתרגשת. אם לפרויד היה סמארטפון, והוצאת פרדס, אז אם זה מעניין אתכם.
מעולה, אני מחכה כבר לקרוא את הספר, ותודה רבה דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה לכם המאזינים שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אם אתם רוצים ללמוד עוד, מוזמנים לפגוש אותי בחיים האמיתיים, לתת כיפים, חיבוקים, אלה ההזדמנויות הקרובות, יש לנו ב-14 ביולי באברהם הוסטל בתל אביב, שנת 2021, אנחנו מדברים פה, מופע משותף של רונן גפני ושלי, רונן ידבר על להציב סימני שאלה סביב דברים חשובים בחיים. אני אדבר על מהם הדברים החשובים בחיים שעוזרים לנו לבנות את האושר שלנו ואיזה פרקטיקות של אושר אנחנו יכולים להכניס לחיינו, ואחרי זה תהיה לנו גם שיחה קצרה ומשותפת. הדבר הבא הוא ב-16 ביולי, הולכת להיות סדנה חדשה על קבלת החלטות, 3 שעות בתל אביב, שאנחנו נלמד, נתרגל ונחשוב טוב על ההחלטות בחיים שלנו. וב-5 באוגוסט 2021 הולך להיות עוד אירוע TEDx שאני הולכת להשתתף בו, אני ממש מתרגשת. השתתפתי כבר פעם בTED לפני איזה 5 שנים, ועכשיו זה הולך לקרות שוב, אז כל הפרטים הולכים להיות בלינקים שמצורפים לפרק, וכמובן באתר שלי. וזהו, מקווה שנהנתם בפרק, ושיהיה לכם מלא אהבה לכם, לבני הזוג הפוטנציאליים שלכם, וגם למי שתרצו. יאללה ביי!